طول به صغير از خوش عشوی آواز افادتی به یانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי בשבוע ג' בשבט תש"פ, מסכת ברכות, דף חבב. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום בסייעת הדשמי נחתום את הפרק השלישי של מסכת ברכות, פרק שמסתיים בדף חבב במסכת ברכות, ונתחיל בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק הרביעי, פרק ששמו תפילת השחר, פרק שתחילתו גם כן בדף חבב עמוד א'. השתבח שמו הגדולה, תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף כ"ה במסכת ברכות. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. השאלה הראשונה ששאלנו, צועל בשרו, האם יכול לקרוא קריאת שמע? והתשובה, לרבונה מותר להפחיז דה אסור. שאלה שנייה, כמה צריך להרחיק לקריאת שמה מריח שיש לו עיקר? והתשובה, לרבונה מרחיק דלת אמות מהעיקר אף שעדיין יש ריח, ובתנאי שיהיה מאחורה ולא יראינו. לרפחיז דה מרחיק דלת אמות ממקום שפסק הריח. שאלה שלישית, מה הדעות בצועה כחרס לעניין קריאת שמה ומה ההלכה? התשובה, למרזות רמותר להמי מרסור וככה ההלכה. שאלה רביעית, האם יכול לקרוא קריאת שמה כשליבו רואה את הערבה ומה ההלכה? התשובה, לתנקמה מותר, ליש אומרים אסור, תלמיד רשי פסק את תנקמה ותוסות חלקו ופסקו כיש אומרים. שאלה חמישית, כמה מים יש להטיל לתוך מי רגליים כדי שיוכל להתכסות בהם ולקרוא קריאת שמע? והתשובה, לרב נחמן, אם המים בתחילה, אז מספיק כלשהו. אם המי רגליים בתחילה ולשם הוא מטיל את המים, מחלוקת האם מספיק כלשהו הצריך רביעית. לרב יוסף, כשהמים בתחילה מחלוקת, כשמהרגליים תחילה לכולה על מצריך רביעית. שאלה אחרונה על דף חפי, בכמה ואיזה כלים צריך לשים את התפילין כדי שיוכל לשמש בבית הזה? והתשובה, בשני כלים, וצריך שלא יהיה זה הכלי המיוחד שלהם. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חפי במסכת ברכות. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ג' בשבט תש"פ. קר וטורף העניין ותלמוד תורתנו במסכת ברכות. בדף חבב במסכת ברכות, דף החותם את הפרק השלישי של המסכת, וגם פותח את תלמודנו בפרק הרביעי של מסכת ברכות, פרק ששמו תפילת השחר. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חפי עמוד ב', במרכז העמוד 26 שורות מתחילת העמוד, בנקודותיים ומן המילים, ולא יתכסה, לא במים הרעים ולא במי המשרה, עד שיטיל לתוכן מים. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס, ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף חב ב' עמוד ב', ולא יתכסה לא במים הרעים, לא במים סרוכים, ולא במי המשרה, ששורים בהם פשטן וקנבוס, והם מסריחים עד שיטיל לתוכן מים. מבררת הגמרא, לאילו דברים מועילה הטלת מים. מקשה הגמרא, וכמה מי ירמי ואזיל, כמה מים יטיל לתוכם כדי לבטל סרחונם, והרי המים הסרוכים מרובים הם, וצריך מים רבים כדי לבטלם. ובתוספות אנשי שם נאמר, היות ומשנתנו מדברת בוותיקין, הרוצים לסיים קריאת שמע עם הנץ החמה ואין להם זמן להטיל כל כך הרבה מים עד שיבטלו. אז השאלה, כמה מים צריך? אלא אומרת הגמרא, יש ללמוד את המשנה כאילו יחס סעירה, ואחי כאמר, וכך יש לשנות בה, לא יתכסה לו במים הרעים ולא במי המשרה כלל, ומי רגליים מועטים והם בכלי, לא יקרא קריאת שמע כנגדם עד שיטיל לתוכם מים ואז יקרא. עכשיו מבארת הגמרא כמה מים צריך להטיל למי רגליים כדי שיוכל לקרוא כנגדם. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא כמה יטיל לתוכם מים כדי שיוכל לקרוא קריאת שמע כנגדם. כלשהו, זוהי דעת תנא קמא. רבי זכאי אומר, רביעית מים. כדי להבין את דברי הברייתא, יש להקדים את דברי הגמרא לעיל בדף כ"ה עמוד א', שמן התורה אין כלל איסור לקרוא אלא כנגד עמוד של קילוח בלבד. אבל לאחר שנחו עמי רגליים על הארץ, אין איסור תורה לקרוא כנגדם, ומכל מקום מדי רבנן, אין לקרוא כנגדם, גם לאחר שנחו על הארץ, ומדובר כשאינן מסריחים. כי אם הם מסריחים, גם לאחר שנחו על הארץ, יש להתרחק מהם מן התורה. ומכיוון שנתבהר שדברי הברייתא מדברת במי רגליים שאינם מסריחים, ושחיוב ההרחקה מהם אינו אלא מדי רבנן, מובן מדוע אין צריך לבטלם במים רבים, אלא די בכל שהוא לשיטת תנא קמא וברביעית מים, לשיטת רבי זכאי שכך תקנו חכמים. ונחלקו הראשונים האם שיעור רביעית נתקנה לכל הטלת מי רגליים, או שדי ברביעית אחת גם לכמה הטלות של מי רגליים. מבארת הגמרא באיזה אופן נחלקו תנא קמא ורבי זכאי. אמר רב נחמן, המחלוקת בין תנא קמא ורבי זכאי היא לבסוף, שבא ליתן מים לבסוף, כלומר לאחר שכבר היו בכלי מי רגליים, אז יצריך רבי זכאי שיתן רביעית מים. ומדובר שנתן את הרביעית מים בבת אחת, שאם לא כן כל טיפה וטיפה שיתן למי הרגליים, תתבטל. אבל בתחילה נתן מים בתחילה, כלומר בעוד הכלי ריק, ואחר כך הטילה למי רגליים, מודה רבי זכאי שדי במים כלשהן, כדי לבטל את המי רגליים שיטילו עליהם. שכשמטיל מי רגליים בכלי לבסוף, כל טיפה וטיפה שנופלת למים בתהילה בהם. ואף על פי שלבסוף יש הרבה מי רגליים, ואם היו נופלים בבת אחת לא היו בתהילים, מכל מקום עכשיו שנפלו מעט מעט כבר בטלו הראשונים. ורב יוסף אמר, המחלוקת בין תנא קמא ורבי זכאי היא לכתחילה. שנתן מים בכלי ריק ואחר כך הטיל עליהם מי רגליים. בזה סובר תנא קמא שדי במים כלשהם, שכיוון שקדמו למי רגליים, והמי רגליים נפלו מעט מעט, בטלו המי רגליים במים, ורבי זכאי מצריך שיעור חשוב של רביעית מים, גם באופן שהיה ניתן לומר ראשון ראשון בטל, אבל לבסוף, שהיו מי רגליים בכלי ועכשיו בא להטיל לתוכם מים כדי לבטלם, לדברי הכל צריך להטיל בהם רביעית מים. מביאה הגמרא כיצד נהג רב יוסף. אמר לי רב יוסף לשמי למשמשו, הייתי לרביעית הדמיה, ולי רביעית מים להטיל לתוך כלי ריק שאני עתיד להטיל בו מי רגליים, כדעתו של רבי זכאי. וכמו שפרשו רב יוסף, של רבי זכאי צריך רביעית מים אפילו בתחילה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין קריאת שמע כנגד כלים המיוחדים לצואה ומי רגליים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. גרף של רעי, כלי חרס המיוחד לצואה, ועבית של מי רגליים, כלי חרס המיועד למי רגליים. שניהם כלי חרס, אלא הכלי של הצועה נקרא גרף, והכלי של מי הרגליים נקרא עבית. אסור לקרות קריאת שמע כנגדן, כיוון שהם מיוחדים לכך. ואף על פי שאין בהם כלום. וכנגד מי רגליים עצמן, אסור לקרות שיטיל לתוכן מים. וכגון שהם בכלי שאינו מיוחד למי רגליים. אבל אם בכלי מיוחד למי רגליים, לא מועיל שיטיל לתוכן מים, משום שכלי של מי רגליים דינו כצועה, שלא מועיל לנתינת מים. או משום שדינו כבית הכיסא, שאסור לקרות כנגדו, אף אם אין בורי אחרה. וכמה יטיל לתוכן מים? אומר תנא קמא כלשהו, רבי זכאי אומר, רביעית. עוד שנינו בברייתא שהאיסור לקרוא קריאת שמע כנגד כלים המיוחדים לצואה או למי רגליים, והוא הדין צואה ומי רגליים עצמם, ובין אם הם מונחים לפני המיטה ואין המיטה מפסקת בינו לבינם, ובין אם הם מונחים לאחר המיטה והמיטה מפסקת ביניהם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם הם מונחים לאחר המיטה והמיטה מפסקת ביניהם, קורא קריאת שמע ואינו צריך להרחיק. אבל אם הם מונחים לפני המיטה ואין המיטה מפסקת בינו לבינם, אינו קורא קריאת שמע כנגדם, אבל מרחיקו מהם 400 וקורא. וצריך לומר שמדובר באופן שמחזיר פניו לאחוריו ואינו רואה אותם, כי אם הם מונחים לפניו, הוא צריך להרחיק עם אלו עיניו עד שהוא לא יראה אותם. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אפילו אם הם מונחים בבית גדול שיש בו 100 אמה, לא יקרא שיוציא מהבית או שיניחם תחת המיטה. רבי שמעון בן אלעזר, כלים המונחים תחת המיטה נחשבים כטמונים בארץ. ונחשב כאילו הם ברשות אחרת. מסתפקת הגמרא בדברי רבן שמעון בן גמליאל. איבא אילו הסתפקו בני הישיבה, איכי כאמר. מהי כוונת רבן שמעון בן גמליאל במה שאמר שלאחר המיטה קורא, ולפני המיטה אינו קורא אבל מרחיק 400 וקורא? האם כוונתו שאם נמצאים הכלים אחר המיטה קורא מיד ואינו צריך להרחיק כלל, כי המיטה חוצצת ונחשב כאילו הם ברשות אחרת, אבל אם הכלים מונחים לפני המיטה מרחיק 400 וקורא, ואילו תנא קמא סובר שאין המיטה חוצצת, ואף אם הכלים מונחים לאחר המיטה צריך להרחיק 400, ורבי שמעון בן אלעזר סובר כתנא קמא במה שאמר שהמיטה אינה חוצצת, אבל חולק עליו במה שאמר שמועיל להרחיק 400, ולדעתו של רבי שמעון בן אלעזר, אין לו תקנה עד שיוציא מהבית או נניחם תחת המיטה, או דילמה, אחי כאמר, או שם הכוונתו של רבן שמעון בן גמליאל, לומר כך, שאם נמצאים הכלים לאחר המיטה מרחיק 400 וקורא, שהמיטה אינה חוצצת כלל, אבל אם נמצאים הכלים לפני המיטה, אינו קורא כלל. ולפי זה, רבן שמעון בן גמליאל סובר כתנא קמא במה שאמר שהמיטה אינה חוצצת, אלא הוא חולק עליו במה שאמר שאם הכלים מונחים לפני המיטה, מועיל להרחיק 400. והוא סובר שצריך להוציאה מהבית או להניחם תחת המיטה, ודווקא כשהמיטה מפסיקה בינו לבין הכלים, מועיל להרחיק 400. ויהיה הגמרא ראיה לפשוט את הספק. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא. דתניא שנינו בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר אם הכלים מונחים אחר המיטה קורא מיד, ואינו צריך להרחיק כלל. אם הכלים נמצאים לפני המיטה, מרחיק 400 וקורא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו אם הם מונחים בבית שיש בו 100 אמה, לא יקרא עד שיוציא מהבית או עד שיניחם תחת המיטה. הרי של הדעה סוברת שיש חילוק בין לפני המיטה לבין אחר המיטה. דהיינו דעת רבי שמעון בן אלעזר בברייתא, שהיא דעת רבן שמעון בן גמליאל בברייתא לעיל, שלגביו הסתפקנו, אם הם מונחים לאחר המיטה מותר לקרוא מיד, ואין צריך להרחיק 400. דנה עכשיו הגמרא בסתירה שבין הברייתות. מקשה הגמרא, בעיין איפשטלן. אכן הספק שלנו נפשט, אבל מתניית הקשיאן הדדי. הברייתות סותרות זו את זו. בברייתא הראשונה שנינו, שרבן שמעון בן גמליאל הוא התנא המחלק, בין אם מונחים לפני המיטה או אחר המיטה, ורבי שמעון בן אלעזר סובר שלא יקרא עד שיוציא מהבית או יניחם תחת המיטה. ואילו בברייתא השנייה הוחלפה שיטתם, רבי שמעון בן אלעזר הוא התנא המחלק, בין אם מונחים לפני המיטה או אחר המיטה, ורבן שמעון בן גמליאל סובר שלא יקרא עד שיוציא מהבית או יניחם תחת המיטה. מתרצת הגמרא היפוך בתרייתא, הפוך את השיטות שבברייתא האחרונה, וגם בברייתא הזאת תשנה שרבן שמעון בן גמליאל מחלק בין אם מונחים לפני המיטה או אחר המיטה, ואילו רבי שמעון בן אלעזר סובר שלא יקרא עד שיוציא מהבית או יניחם תחת המיטה. שואלת הגמרא מהי חזית דאפחת בתרייתא, היפוך כמייתא. מה ראית להפוך את הברייתא האחרונה? תהפוך את הברייתא הראשונה, ושם תשנה בברייתא הראשונה שרבי שמעון בן אלעזר מחלק בין אם מונחים לפני המיטה או אחר המיטה, ואילו רבן שמעון בן גמליאל סובר שלא יקרא עד שיוציא מהבית או יניחם תחת המיטה. משיבה הגמרא, מן שמת לי דאמר כולי בית כארבע אמות דמי. מי הוא זה ששמעת אותו אומר שכל הבית נחשב לארבע אמות? רבי שמעון בן אלעזרי. שמענו שזה דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, ונעיר שרשי כותב שהוא לא יודע איכן מצאנו שזוהי שיטת רבי שמעון בן אלעזר. ואילו האור זרוע ורבינו יונה הביאו בשם רבינו חננאל, שהכוונה היא לדברי רבי שמעון בן אלעזר במסכת עירובין דף כ"ב עמוד א', שאמר, כל אוויר שהוקף לדירה, כגון הדיר והגינה ואפילו בית חמשת קורין, מותר לטלטל בתוכם כיוון שאין כרשות אחד. הנה מבואר שכל שהוקף לדירה, אפילו אם היא גדולה מאוד, דינה כבית של 400 על 400. אם כן חוזרים אל הגמרא ואומרת, מי הוא התנא ששמעת אותו אומר שכל הבית נחשב ל-400? רבי שמעון בן אלעזר. ואם כן מסתבר לומר שרבי שמעון בן אלעזר הוא התנא הסובר שלא יקרא עד שיוציא מהבית או יניחן תחת המיטה, כמו ששנינו בברייתא הראשונה, שכיוון שכל הבית נחשב ל-400 לא יועיל מה שיתרחק 400. ולכך יש לך להחליף את הברייתא האחרונה, את השיטות המופיעות בברייתא האחרונה, כדי שהיא לא תסתור את הברייתא הראשונה. דנה הגמרא בדברי רבי שמעון בן אלעזר שכלי המונח תחת המיטה חשוב כתמון בארץ. אמר רב יוסף, באי מיני, שאלתי מרבונה. אמנם מיטה שרגליה קצרות והיא גבוהה פחות משלושה טפחים מהקרקע, וגרף ועבית מונחים תחתיה, פשיטה לי דכלבוד דמי. פשוט לי הדבר שנחשב כלבוד, והכלים המונחים תחתיה נחשבים כתמונים בקרקע. לבוד זה מלשון סניף, כלומר, דבר קצר שהוסיפו עליו והאריכו. והלכה למשה מסיני היא, שכל דבר הנמצא בתוך שלושה טפחים לדבר אחר, נחשב כחלק ממנו ומחובר אליו. כאמור במסכת עירובין דף ד' עמוד ב'. אבל מיטה שהיא גבוהה שלושה טפחים או ארבעה טפחים או חמישה או שישה או שבעה או שמונה או תשעה טפחים, מהו, מה הדין? האם הכלים המונחים תחתיה נחשבים כתמונים בקרקע? אמר לו רבונה לרב יוסף, לא ידענה, איני יודע. ואמר רב יוסף, במיטה שהיא גבוהה עשרה טפחים מהקרקע ודאי לא מבעי לי. לא הסתפקתי כי היה פשוט לי שבכלים המונחים תחת מיטה כזו הם אינם נחשבים כתמונים בקרקע. מאחר שיש הפסק גדול כל כך בין המיטה לכלים, אין זה נחשב שהמיטה מכסה את הכלים. אמר אביי, אישה פיר אבדה דלא יבאי לך. טוב עשית שלא שאלת אותו את הדבר הזה. משום שכל עשרה טפחים מהקרקע, רשות האחרית היא, נחשב כרשות אחרת. שכיוון שהמיטה גבוהה עשרה, נעשה משם ולמעלה כרשות בפני עצמה, ומה שתחתיה כרשות בפני עצמה. ואין רשות זו נעשית כיסוי למה שברשות אחרת. מביאה הגמרא, כדעת מי נפסקה ההלכה. אמר רב ההלכת ההלכה היא שאם המיטה גבוהה מהקרקע פחות משלושה טפחים כלבוד דמי, נחשבת כלבוד ומה שתחתיה חשוב תמון בקרקע, ואם המיטה גבוהה מהקרקע עשרה טפחים, רשות האחרית היא, רשות אחרת היא ואינה יכולה להחשיב מה שתחתיה כתמון בקרקע. ואם המיטה גבוהה מהקרקע משלושה טפחים ועד עשרה טפחים, היינו דבאי מיני רב יוסף מרבונה ולא פשט לי. זה מה ששאל רב יוסף את רבונה, ורבונה לא פשט לו. אמר רב הלכה כרבי שמעון בן אלעזר הסובר שכל הבית נחשב כארבע אמות, ואם יש בבית כלים המיוחדים לצואה או למי רגליים, לא יקרא קריאת שמעת שיוציא מהבית או יניחם תחת המיטה. וכן אמר בלי, שם של חכם, אמר רב יעקב ברי דבת שמואל, אמר בשמו של רב יעקב שהיה נכדו של שמואל בן ביתו של שמואל, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, ורב אמר אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. ומכל מקום, באופן שיניחם תחת המיטה גם לרב הלכה כרבי שמעון בן אלעזר שמותר לקרוא קריאת שמע, כי רב אמר לאל, הלכתה, פחות משלושה תפחים כלבוד דמי. נחשב כלבוד. ויהיה הגמרא מעשה בעניין האיסור לשמש מיטתו בחדר שיש בו ספר תורה. רב החי יסק ללברי, בי רב יצחק בר שמואל בר מרתא. רב החי שידך אישה לבנו, והיא הייתה המאורסת ביתו של רב יצחק. הילה לחופה הכניסו לחופה, ולא היה ומסתיים מילתא, ולא הצליח בדבר, שלא היה יכול לבעול בעילת מצווה. אז אל בטרי לעיוני, הלך אחריו רב החי אביו לבדוק את הדבר. חזה ספר תורה דמנחה, ראה ספר תורה שהיה מונח בחדר. אמר לו, הוא אמר להם לאלו שהכינו את המקום, איקו אשתה לא עתאי, סכנון לברי, איך היה עכשיו אילו לא באתי, כמעט סיכנתם את בני למות בעונש האבון הזה ששימש מיטתו בחדר שיש בו ספר תורה. נתניה שנינו בברית הבית שיש בו ספר תורה או תפילין, אסור לשמש בו את המיטה עד שיוציאם או עד שיניחם כלי בתוך כלי. אמר הבאי לא שנו שמותר לשמש כשמניחם כלי בתוך כלי, אלא כשמניחם בכלי שאינו כליין, שאינו כלי המיוחד להם. ודי במה שאחד מהכלים אינו כלי המיוחד להם, אומר הבית יוסף באור החיים סימן מהם. אבל אם מניחם בכלי שהוא כליין, בכלי המיוחד להם, אפילו עשרה מנה, אפילו עשרה כלים, כחד מנה דמי, חשובים ככלי אחד. אמר רב הגלימה, בגד שמונח הקמטרה על ארגז המיוחד לספרים מלמעלה ככלי בתוך כלי דמי. נחשב כלי בתוך כלי, שהרי הבגד אינו כלי המיוחד לספרים. מביאה הגמרא הלכה בעניין תשמיש בחדר שיש בו ספר תורה. אמר רבי יהושע בן לוי, אם יש ספר תורה בחדר ורוצה לשמש מיטתו שם, צריך לעשות לו מחיצה עשרה טפחים בינו לספר תורה. אם לא עשה כן, אסור לו לשמש מיטתו. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. מרזוטרא איקלה לבי רבשי. מרזוטרא הזדמן לביתו של רבשי, חזיה לדוכתי דמר בר רבשי דמנח בי ספר תורה. ראה את מקום מיטתו של מר, בנו של רבשי, שהיה מונח בו ספר תורה ועביד לי, ועשה לו מחיצה של עשרה טפחים כדי שיוכל לשמש. אמר למרזוטרא לרבשי, כמן, כדעתו של מי אתה נוהג כן? האם כרבי יהושע בן לוי שאמר שאם יש שם ספר תורה, עושה לו מחיצה? אימר אומר לך, שמה דאמר רבי יהושע בן לוי, שמועילה מחיצה בינו לספר תורה, זה רק באופן דלית לי בית האחרינה. כשאין לו בית אחר, אין לו חדר אחר להניח בו את הספר תורה. אבל מה, ראית לבית האחרינה? אבל אדוני הרי יש בית אחר, ואם כן, גם מחיצת עשרה אינה מתירה לשמש בחדר שיש בו ספר תורה. אמר לו רבשי למרזוטרא, לא ודאיתי, לא נתתי ליבי לכך. ובמסכת שבת רשי מביא בשם רבותיו, שלא ודאיתי הפירוש הוא, שרבשי אמר למרזוטרא, אני איני סובר כך. אומרת הגמרא שנינו במשנה ליל בדף כ"ב עמוד ב', כמה ירחיק מהן ממי רגליים ומן הצואה כדי לקרות קריאת שמע? 400. מביאה הגמרא פרטי דינים בזה. אמר רבה, אמר רב סחורה, אמר רבונה. אמר רבה בשמו של רב סחורה שאמר בשם רבונה, לא שנו שדי בהרחקת 400, אלא כשמי הרגליים או הצואה לאחוריו. אבל אם הם לפניו, מרחיק מלו עיניו כמה שעיניו רואות, כלומר עד שלא יראה אותם. וכן הדין לתפילה שאם הם לאחוריו מרחיק 400, ואם הם לפניו מרחיק כמלו עיניו. אומר רבינו יונה, גם אם קורא קריאת שמה בלילה או סומה שאינו רואה, צריך להרחיק מלו עיניו כאילו היה רואה. וצריך הסומה לשער כמלו עיניו של אדם בינוני, ושאר אנשים שאינם רואים בלילה צריכים לשער כל אחד לפי מה שהוא רואה ביום. ובאופן שמן הצדדים דעת הרמב״ם שדינו כלאחריו. וצריך להרחיק רק 400. דעת רבינו מנוח שדינו כלפניו וצריך להרחיק כמלו עיניו. וצריך ביור מדוע הוא צריכה הגמרא לומר וכן לתפילה, הרי פשוט שכיוון שמרחיק קריאת שמה, כל שכן שמרחיק לתפילה, כי יחמירו בה יותר משאר דברים. כגון לעניין שצריך לחסות כל גופו ולא די בכיסוי ערוותו. יש לומר שהמילים וכן לתפילה זה מדברי המקשה, שהובא בסמוך ולא מדברי רבונה שם, כשמדייק מכך שאמר רבונה שבקריאת שמע כשהם לפניו צריך להרחיק כמלוא עיניו, שמסתם הוא הדין לתפילה, ומתוך כך הוא מקשה מדברי רב חיסדא שאמר שלעניין תפילה אין צריך להרחיק. חוזרים אל הגמרא שכאמור מקשה על הדברים של רבונה מדברי רב חיסדא. שואלת הגמרא, איני, האם כך הוא שמצואה לפניו צריך להרחיק כמלוא עיניו ולהתפלל? והווה הרי אמר רף רם בר פאפה אמר רב חיסדא בשמו של רב חיסדא, עומד אדם כנגד בית הכיסא בריחוק 400 ומתפלל, והעומד כנגד בית הכיסא נחשב כעומד כנגד צואה, כי בבית הכיסא יש צואה, ואם כן הרי מבואר שאין צריך להרחיק מצואה שהיא לפניו כמלוא עיניו אלא די ב400 כמו צואה מונחת לאחריו. מתרץ את הגמרא במאי עסקינן כאן בדברי רב חיסדא במה מדובר, בבית הכיסא שפינו אותו ואין בו צואה, ולכך יכול לעמוד בריחוק 400 ואינו צריך להרחיק כמלוא עיניו, אבל כנגד צואה יש להרחיק כמלוא עיניו. דוחה הגמרא את התירוץ, איני, האם כך הוא שבית הכיסא שפינו אותו דינו שונה מבית הכיסא שלא פינו אותו? ואמר, והרי אמר רב יוסף בר חנינא, בית הכיסא שאמרו שאסור להרהר בו בדברי תורה, אף על פי שפינו הוא ואין בו צואה, גם אסור להרהר בו בדברי תורה. ובית המרחץ שאמרו שאסור להרהר בו בדברי תורה, אף על פי שאין בו אדם ערום באותה שעה, הרי שאף בית הכיסא שפינו אותו דינו כבית הכיסא לכל דבר. ואם כן אי אפשר לתרץ שגם לרב חיסדא צריך להרחיק מבית הכיסא שלפניו כמלוא עיניו. אי אפשר להעמיד שרב חיסדא התיר להתפלל כנגדו, שמדובר בבית הכיסא שפינו אותו, שהרי נתבהר שדין בית הכיסא שפינו אותו שווה לדין בית הכיסא שלא פינו אותו. ומכיוון שאמר רב חיסדא שעומד אדם כנגד בית הכיסא ומתפלל, קשה מכך על רבונה הסובר שצריך להרחיק מצואה שלפניו כמלוא עיניו. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ומתרצת באופן אחר, אלא אחא במאי עסקינן כאן בדברי רב חיסדא במה מדובר, בחדתי, בבית הכיסא חדש שייחדו לבית הכיסא ועדיין לא השתמשו בו, ולכן אין צריך להרחיק ממנו כמלוא עיניו, ודי בהרחקת 400. אבל בבית הכיסא ישן שכבר השתמשו בו צריך להרחיק כמלוא עיניו, אף אם פינו מצואה, והוא הדין שמצואה מרחיק כמלוא עיניו, הוא כדברי רבונה. מקשה הגמרא, והמיבא אלה לרבינה, הרי רבינה הסתפק בדבר הזה, הזמינו יחד בית לבית הכיסא ועדיין לא השתמש בו מעולם, מהו? יש זימון או אין זימון? האם ההזמנה מועילה שיחול על אותו מקום דיני בית הכיסא אף שעדיין לא השתמשו בו? או אין זימון מועיל שיחול עליו דיני בית הכיסא ולא נפשט לרבינה הספק הזה? הרי שגם בית כיסא חדש, שעדיין לא השתמשו בו, יש צד שדינו כבית הכיסא לכל דבר. אז איך אפשר לחלק בין בית כיסא ישן וצועה, שמרחיק מהם כמלוא עיניו, לבית הכיסא חדש שבו אמר רב חיסדא שמתפלל כנגדו? מתרץ את הגמרא, כי כמיבעל אלה רבינה, לעניין מה יסתפק רבינה? למי כמה לילה צלוי בגבי, לעניין לעמוד בתוכו ולהתפלל בו, אבל לעניין לעמוד כנגדו? לא, הוא לא יסתפק, ופשוט הדבר שמותר לעמוד כנגד בית כיסא חדש, הוא להתפלל. ולפי זה, אכן אפשר לחלק ולומר שכנגד בית הכיסא ישן וכנגד צועה מרחיק כמלוא עיניו, ורב חיסדא שאינו מצריך להרחיק מבית הכיסא, מדבר בבית הכיסא חדש כמו שתירצנו. מביאה הגמרא הלכה בעניין קריאת שמע במקום צועה. אמר רבה, הני בתי כיסאי דפרסאי, אילו בתי הכיסאות של הפרסים, שהם בחפירה, ופי החפירה רחוק 400 מהגומה, ועשויים במדרון באופן שהצועה מתגלגלת ונופלת לגומה, וכן מי רגליים יורדים לגומה, אף על גב דעית בהו צועה, אף על פי שיש בהם צועה, כסתומים דמו. נחשב כאילו החפירה סתומה ואין שם בית הכיסא כלל, ומותר לקרוא קריאת שמע כנגדם, כי אין שם ריח רע. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וריאה, הגענו למשנה האחרונה בפרק השלישי של מסכת ברכות, בדף חבב עמוד א'. דנה המשנה בעניין תפילת בעל קרי לעסוק בתורה כשיש עליו תומה אחרת. אומרת המשנה האחרונה בפרק השלישי של מסכת ברכות בדף חבב עמוד א', זב התמת תומת שיבה. זב הוא אדם שמחמת מחלה, יוצא מהמתו כאין שכבת זרע, אם הוא רואה ראייה אחת של זוב, הרי הוא כבעל קרי שטובל ותמה עד הערב. אם הוא ראה שתי ראיות של זוב, נעשה זב שתומתו חמורה ומונה 7 ימים נקיים מזוב, וטובל ביום השביעי במים חיים, ונטהר לערב. אם הוא ראה 3 ראיות של זוב, הרי הוא זב גמור, ולאחר שמנה 7 ימים לטהרתו, טובל ומעריף שמשו, וצריך להביא קורבנות ביום השמיני, והם שתי תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. והדברים הללו כולם דברי קבלה מפי משה מסיני, כך הרמב״ם, הלכות מחוסרי כפרה פרק ב' הלכה א'. אם כן, זב התמה תומת שיבה, שראה קרי בתוך ימי תומתו ויש עליו תומת זב ותומת קרי, וכן נידה התמאה תומת שיבה. נידה האישה שיצא דם ממקורה והתמאה 7 ימים ואחר 7 ימים טובלת במקווה והיא טהורה, שפלטה שכבת זרע מביאה שקדמה לנידתה ויש עליה תומת נידה ותומת קרי, כי אישה שפלטה שכבת זרע הרי תמאה כבעל קרי, כמו שמצינו במעמד הר סיני שנצטוו ישראל לפרוש מנשותן, שלושה ימים קודם מעמד הר סיני, כדי שלא יהיו אנשים תמאות בתומת קרי בזמן מתן תורה, אם יפלטו שכבת זרע, אבל אחרי שלושה ימים השכבת זרע מסרחת ואינה מתמה, עזב שראה קרי ונידע שפלטה שכבת זרע, וכן המשמשת מיטתה שראתה דם נידע לאחר ששימשה, שכיוון ששימשה דינה כבעל קרי, וממילא יש עליה תומת נידע ותומת קרי, אם בא עזב לעסוק בתורה או שבא אישה להתפלל 18, ורשי נוקט שהאישה באה להתפלל 18, משום שנשים חייבות רק בתפילה ופטורות מקריאת שמה כאמור לאל בדף חף עמוד ב', וגם התעלמו תורה כאמור במסכת העירובין דף זך עמוד א', צריכים תבילה ומועילה תבילתם לטהרה מתומת קרי, אף שאינה מועילה לטהרה מכל תומתם, דהיינו תומת זיווה או נידה. וזה ונידה מותרים בדברי תורה, כי לא תקנו תבילה לדברי תורה, אלא לבעל קרי ולא לשאר תמאים, משום שרק תומת קרי באה מחמת קלות ראש. סוברת הנקמה שאף שתבילה זו אינה מתארת אותה מתומת זב או נידה, מכל מקום צריכים לטבול משום תומת קרי שעליהם, ובכך יהיו מותרים בדברי תורה. ורב יהודה פותר אותה מתבילה לדברי תורה. תכף תדון הגמרא בטעמו של רב יהודה. זוהי המשנה שלנו, בדף חבב עמוד א', המשנה האחרונה של הפרק השלישי במסכת ברכות, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, עד לסוף הפרק השלישי. מיד אחרי זה נלך מחי ללחי. אומרת הגמרא שנינו במשנה, זה אף שראה קרי, לשיטת תנא קמא, הוא צריך לטבול אם הוא רוצה לשבת וללמוד תורה. רבי יהודה פותר אותו מתבילה לדברי תורה. דנה הגמרא בסברת רבי יהודה, היבא אלו יסתפקו בני הישיבה. בעל קרי שראה זיווה, שלאחר שנטמע בתומת קרי, נטמע בתומת זב, לרבי יהודה מהו? האם באופן זה מודה רבי יהודה שהוא חייב תבילה כדי לעסוק בתורה, או שגם באופן זה פותר רבי יהודה מן התבילה? ומבארת הגמרא את צדדי הספק. כי פתר רבי יהודה, האם האופן שבו פתר רבי יהודה מתבילה, מי שיש עליו תומת זיווה וקרי, זה דווקא התם, כאמור שם במשנתנו המדברת בזב שראה קרי. מעיקר המתחילה בשעה שנטמע בתומתו הראשונה, שהיא תומת זיווה, לאו בר תבילה הוא. לא נתחייב בתבילה כדי לעסוק בתורה, כי הגם שתומת זיווה חמורה מתומת קרי, זב תמי שבעה ימים ובעל קרי אינו תמי שבעה ימים, אלא תובל ותמי עד הערב. ומכל מקום תקנת עזרה הייתה רק על בעלי קרי שלא יעסקו בתורה לפני תבילתם, ולא על שאר תמיים, ולפיכך לא באה תומת קרי הקלה ואוסרת אותו בעסק התורה. אבל בעל קרי שראה זיווה, דמעיקר השם התחילה בשעה שנטמע בתומתו הראשונה שהיא תומת קרי, בר תבילה הוא, נתחייב בתבילה כדי לעסוק בתורה, אז מחייב, יחייב אותו רבי יהודה לטבול אף על פי שעכשיו הוא תמה גם בתומת זב, או דילמה לא שנה. או שמה זה אינו שונה. לא שונה בעל קרי שראה זיווה מאשר זב שראה קרי. ובכל מצב פותר אותו רבי יהודה מן התבילה, כי טעמו של רבי יהודה הוא, שכל שאין התבילה מתארת אותו מכל תומתו, אז היא אינה תבילה מתארת כלל, ומכיוון שאין להם תקנת תבילה, הרי הם מותרים בדברי תורה. פושטת הגמרא את הספק ממשנתנו, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממשנתנו. נאמר במשנה, משמשת מיטתה וראתה דם נידה אחר ששימשה, צריכה תבילה, ורבי יהודה פותר אותה מן התבילה. והרי המשמשת ואחר כך ראתה דם נידה, כבעל קרי שראה זיווה דמיה, היא דומה לבעל קרי שראה זיווה, שהרי חלה עליה תומת נידה חמורה, אחרי שחלה עליה תומת קרי הקלה, ובכל אופן, וכפתה רבי יהודה, אף על פי כן פתר אותה רבי יהודה מתבילה. שמע מינה מוכח מכאן שרבי יהודה פותר מן התבילה גם בעל קרי שראה זיווה. זאת אומרת שהגמרא פשטה את הספק כצד השני, שטעמו של רבי יהודה הוא, שכל שאין התבילה מתארת אותה מכל תומותם, אינה תבילה מתארת כלל, ומכיוון שאין להם תקנת תבילה, הרי הם מותרים בדברי תורה בלא תבילה. ומביאה הגמרא שכך מפורש בברייתא. תני רבי חייא בהדיא, שנה רבי חייא בברייתא בפירוש, בעל קרי שראה זיווה צריך תבילה. ורבי יהודה פותר, הרי מפורש שרבי יהודה פותר גם בעל קרי שראה זיווה. ובטעם המחלוקת של תנא קמא ורבי יהודה, מסביר השערי יושר, הגאון רבי שמעון שקופ זצ"ל, שלדברי כולם, אדם שיש עליו כמה תומות אינו יכול לטבול ולהיטהר אם תישאר עליו תומה אחת שלא ייטהר ממנה בתבילה הזו. אלא שאם תומה אחת חמורה בדין מסוים מחברתה, יכולה התבילה להועיל לאותה תומה, שהרי יש משמעות לאותה תבילה כלפי הדין החמור. סובר תנא קמא שכיוון שגזר עזרא הסופר על בעל קרי שלא יעסוק בתורה, נחשבת כתומה חמורה לעניין זה, לכן מועילה התבילה לטהרו מן הקרי. אבל רבי יהודה סובר שהגזרה שגזרו על בעל קרי שלא יעסוק בתורה אינה חומרה בתומה עצמה, אלא שאסרו עליו לעסוק בתורה עד שיתהר. ואם כן, תבילה זו אינה מועילה לו כלל עניין תומה, ואינו יכול לטבול. הדרן הלך מי שמיתו, שם הפרק השלישי במסכת ברכות. הדרן הלך מי שמיתו, הדרן הלך מי שמיתו, בלי נדר. נחזור עליך פרק שלישי במסכת ברכות, פרק שמסתיים בדף חבב עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק הרביעי של מסכת ברכות, פרק ששמו תפילת השחר, פרק שתחילתו בשליש האחרון, בדף חבב עמוד א'. הפרק שלפנינו מבאר ענייני תפילה ועוסק ברובו בשלושה ענייני תפילה עיקריים. א', זמני התפילות, ב', נוסח התפילות ואימתי רשאי לקצרן, ג', צורת העמידה בתפילה וכיצד יש להתפלל כאשר הולך בדרך וכדומה. בעיקר דין תפילה, נחלקו הראשונים האם היא מן התורה או מדברי חכמים. הרמב"ם בספר המצוות עשה ה' וכן בהלכות תפילה פרק א' הלכה א' כותב שתפילה היא מצוות עשה מן התורה. הרמב"ן בספר המצוות כותב שתפילה אינה אלא מדברי חכמים. וגם לדברי הרמב"ם שתפילה היא מצוות עשה מן התורה, אין לה זמן קבוע מן התורה. אלא חייב אדם להתפלל בכל יום לומר שבחו של הקדוש ברוך הוא, לאחר מכן לבקש צרכה ולסיים בשבח והודעה על כל הטובה שהשפיע לו. יש שם מתפללים פעם אחת ויש שם מתפללים פעמים רבות, כל אחד כפי יכולתו, וכך היה הדבר עד עזרא. לאחר שגלו ישראל ונתערבו בין האומות, השתבשה תפילתם מאחר שהתבלבלה שפתם ולא יכלו לסדר תפילתם בלשון הקודש כדי הצורך, ולא לערב שפות אחרות. לכן תקנו עזרא ובית דינו 18 ברכות שיהיו ערוכים בפי כולם. שלוש ראשונות שבח לקדוש ברוך הוא, שלוש אחרונות הודעה, ובאמצעיות שאלת העניינים הנצרכים לכל אחד ואחד ולציבור כולו. ותקנו את מניין התפילות כמניין הקורבנות, שחרית ומנחה כנגד שני תמידים שקרבים בכל יום. ותפילת ערבית תקנו כנגד עברי תמיד של בין הארבעים שמתקלים כל הלילה על גבי המזבח. תפילת מוסף ביום שיש בו קורבן מוסף. ובימי רבן גמליאל משרבו המינים הוסיפו ברכה נוספת ל-18 הברכות, ויש בה שאלה מלפני הקדוש ברוך הוא לאבד את המינים. כל זה מדברי הרמב״ם בתחילת הלכות תפילה. ומאחר ושנינו בפרקים הקודמים מדיני קריאת שמע, שונה התנא בפרק הזה ובפרק שלאחריו דיני התפילה. כך מסביר תוספות רבינו יהודה. המשנה פותחת את הפרק הרביעי במסכת ברכות, פרק ששמו תפילת השחר, עוסקת בזמני התפילה ומבארת מהו סוף זמן תפילת שחרית, מנחה, ערבית ומוסף. כך אומרת המשנה הפותחת את הפרק הרביעי בדף חבב עמוד א'. תפילת השחר, תפילת שחרית, זמנה עד חצות היום. ואף שלגבי דיני קריאת שמע פתחת תנא בתחילת המסכת בדיני קריאת שמע של ערבית, ולאחר מכן ביאר דיני קריאת שמע של שחרית, ואם כן יש לתמוע מדוע לגבי דיני תפילה, פתחת תנא במשנתנו בדיני תפילת שחרית תחילה, ורק לאחר מכן ביאר דיני תפילת ערבית. מבאר הפני יהושע שלפי התירוץ הראשון בגמרא לאל בדף ב' עמוד א' שהסיבה שפתח התנא בדיני קריאת שמע של ערבית זה משום שנאמר בפרשת קריאת שמע ובשוכבך ובקומך, מובן מדוע לגבי תפילה לא פתח בתפילת ערבית, משום שפסוק זה נאמר רק לגבי קריאת שמע. וגם לפי התירוץ השני שלמד כן התנא מהקדמת הלילה ליום בבריאת העולם שנאמר וירב ויבוקר, אם כן לכאורה גם במשנתנו היה ראוי שהתנא יפתח בדיני תפילת ערבית. אז צריך לבאר שלדברי הסובר לקמן בדף זך עמוד ב' שתפילת ערבית רשות, שנה התנא דיני תפילת חובה בתחילה. וגם לדברי הסובר שתפילת ערבית חובה, פתח התנא בדיני תפילת שחרית משום שהיא ראשונה. בין לפי מי שאומר שהאבות תיקנו את התפילות ואברהם היה ראשון ותיקן תפילת שחרית, ובין לפי מי שאומר שהתפילות נתקנו כנגד הקורבנות של התמיד, ותמיד של שחר היה הראשון. כאמור, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אם כן, אומרת המשנה, תפילת השחר, תפילת שחרית, זמנה עד חצות היום. רבי יהודה אומר, זמנה עד 4 שעות מתחילת היום. חכמים ורבי יהודה נחלקו עד איזה שעה ביום נמשך הבוקר. לדעת חכמים, הבוקר נמשך עד חצות, משום שבתמיד של שחר נאמר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ותמיד של שחר הולך וקרב עד חצות, ותפילות נסמכו לקורבנות, כמבואר לכמן בדף חבב עמוד ב'. לדעת רבי יהודה, הבוקר נמשך עד שעה רביעית, וגם תמיד של שחר היה קרב עד 4 שעות. אומרת המשנה, תפילת המנחה, זמנה עד הערב. רבי יהודה אומר, זמנה עד פלג המנחה. מחצית מזמן מנחה קטנה, כלומר שעה ורבע לפני סוף היום. פלג מלשון חילוק, כלומר שיש לחלק לשניים את זמן מנחה קטנה, שהוא שעתיים ומחצה האחרונים של היום, והחלק השני, דיינו שעה ורבע לפני סוף היום, הוא זמן פלג המנחה. חכמים סוברים שזמנה עד הערב, משום שמנחה תמיד של בין הארבעים קריבה עד הלילה. ולו רבי יהודה סובר שתפילת מנחה נתקנה כנגד הקטורת, כאן נאמר, תיקון תפילתי קטורת לפניך, מסת כפיים מנחת ערב, והיא קריבה עד פלג המנחה. כך תוספות לקמן בדף חבב עמוד ב', בדיבור המתחיל, עד פלג המנחה. אילו בשנות אליהו הוא מסביר את סברת רבי יהודה, על כורחה מנחה תמיד של בין הארבעים קריבה רק את פלג המנחה, משום שהיו צריכים להקריב אחר כך חביתין ונסחים, והלוויים היו אומרים שירה. ולאחר מכן הייתה הדלקת הנרות, ולכן גם תפילת המנחה אינה אלא עד פלג המנחה. ובטעם קריאת התפילה הזו בשם מנחה מצינו כמה ביורים. א', על שם המנחה שהיו מקריבים עם תמיד של בין הארבעים, ולמרות שגם עם תמיד של שחר היו מקריבים מנחה, לא קראו לתפילת השחר על שם המנחה, משום שאפשר לקרותה שחרית. אבל במנחה שאי אפשר לקרותה בשם אחר, כראו המנחה. ככה תוסות במסכת פסחים דף קוף זין עמוד א' דיבור המתחיל סמוך. טעם נוסף, שנינו לאל בדבב עמוד ב' שיש להיזהר בתפילת מנחה, משום שאליהו לא נענה אלא במנחה. ושמה אליהו נענה בשעת הקרבת מנחה, ולכן כראו המנחה, משום שהיה אז את רצון. גם זה תירוץ של התוספות במסכת פסחים. הרמב"ם בפירוש המשניות אומר טעם, הזמן של שעתיים ומחצה זמניות לפני סוף היום נקרא מנחה, ומשום שתחילת זמן התפילה השנייה הוא בשעה זו, נקרא שמה מנחה. והרמב"ן אומר, מלשון מנוחת השמש והשקט אורו הגדול, כמו שמתרגם האונקלוס את מה שנאמר בספר בראשית, מתהלך בגן לרוח היום, מהלך בגינתה למנח יומה. ממשיכה המשנה תפילת הערב, תפילת ערבית, אין לה קבע, זמנה כל הלילה. ומבאר הגר"א שהכוונה אין זמן קבוע לתפילת ערבית בפני עצמה, אלא זמנה הוא כאשר אי אפשר להתפלל תפילה אחרת, והיינו בין מנחה לשחרית. וזוהי כוונת התנא במה ששנה אין לה קבע. ושל מוספים זמן תפילת מוסף כל היום, דהיינו מבוקר עד ערב, שהרי את קורבן המוסף היה ניתן להקריב מיד אחרי הקרבת התמיד, ואם כן גם תפילת מוסף ניתנת להתפלל מיד בבוקר. ואתן השנה את זמן תפילת מוסף בסוף המשנה אף שזמנה מתחילת היום, ואם כן לכאורה היה לו לשנותה קודם תפילת מנחה. זאת משום שתפילת מנחה תדירה בכל יום. כך תוספות בדיבור המתחיל תפילת השחר עד חצות. ובסוגריים החותמים את המשנה, נאמר רב יהודה אומר זמנה עד שבע שעות מתחילת היום. בתוספות לקמן בדף זך עמוד א' דיבור המתחיל תשמע, מבואר שלא גורסים במשנתנו דברי רב יהודה אלא בברייתא שם גורסים זאת. ורבי לא שנה זאת במשנה משום שלא פסק בזה הלכה כמותו. גם שעות סוף זמן תפילת מוסף היינו שעות זמניות, כמו שסובר רב יהודה לעניין סוף זמן תפילת שחרית. דהיינו שמחלקים את כל שעות היום ל-12 שעות שוות באורכן, והן נקראות שעות זמניות. זמן תפילת שחרית הוא עד 4 שעות אלו, שהוא שליש היום. יש מחלוקת בין המגן אברהם לביאור הגר"א, ממתי אנו סופרים את שעות היום? האם מעלות השחר והצאת הכוכבים? כשיטת המגן אברהם, או מנץ החמה ועד שקיעתה. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק הרביעי במסכת ברכות בדף חבב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו שזמן תפילת שחרית הוא עד חצות. חכמים ורבי יהודה נחלקו במשנתנו בעניין זמן תפילת שחרית לחכמים. עד חצות לרבי יהודה עד 4 שעות, והגמרא מקשה בין לשיטת חכמים בין לשיטת רבי יהודה, אבל נקטה את קושייתה לפי שיטת חכמים כמבואר בקושייה שלפנינו. הקושייה היא ממה ששנינו בברייתא שזמן תפילת שחרית הוא עם הנץ החמה. ורמינו שואל את הגמרא, אשאל אותך סתירה. למדנו בברייתא שמופיעה בתוספתא מצוותה של קריאת שמע לקרותה עם הנץ החמה, סמוך להנץ החמה. והנץ החמה פירושו שעת יציאת השמש, כמו הנצו הרימונים, כפי שאמרה שילל בדפתת עמוד ב', כדי שיסמוך גאולה את ברכת גאל ישראל הנאמרת בברכות של קריאת שמע לתפילה. לתפילת 18, ונמצא מתפלל ביום, כיוון שהנץ החמה הוא ודאי יום. אם כן, משמע שזמן תפילת שחרית הוא בהנץ החמה, ולא לאחר מכן. מדוע שנינו במשנתנו שזמנה עד חצות? לכאורה יש להבין מה הקושייה של הגמרא מן הברייתא. הרי גם התנא במשנתנו מודה שתחילת זמן תפילת שחרית זה מהנץ החמה. כמו כל מצוות שזמנם ביום שתחילת מצוותם הוא מהנץ החמה, משום זריזין מקדימים למצוות. אז כל שכן, תפילת שחרית שכנגד תמיד של שחר, שזמנה מהנץ החמה. ואם כן ניתן לבאר שהברייתא נקטה מהו תחילת זמן תפילה, ומשנתנו נקטה שזמנה עד חצות כדי ללמדנו מהו סוף זמן תפילת שחרית. ואין שום קושייה מהברייתא למשנה. צריך לבאר שעיקר הקושייה היא ממה ששנינו בברייתא שהטעם לזמן קריאת שמע סמוך לנצח המאה, זה כדי שיסמוך גאולה לתפילה. ולא נקטה הברייתא שהטעם הוא משום שזריזין מקדימים למצוות. על כורחה, משום שזמן קריאת שמע תלוי בשעת הקימה. כנאמר ובשוכבך ובקומך, וכיוון שסמוך להנצח חמה, אינו זמן קימה, אין שייך זמן זה לקריאת שמה כלל. ומכל מקום נאמר בברייתא, שמצווה לקרותה אז כדי שיסמוך גאולה לתפילה, משמע שיש חיוב גמור לסמוך גאולה לתפילה, ולכן קשה. הרי זמן קריאת שמה הוא עד 3 שעות, כמבואר לאל בדפתת עמוד ב'. ואם כן, איך שנינו במשנתנו שניתן להתפלל שחרית עד חצות, הרי המתפלל מעט אחר 3 שעות אינו יכול כבר לקיים את חיוב סמיכת גאולה לתפילה, וכל שכן המתפלל סמוך לחצות. ואכן תכף נראה שהגמרא אכן מתרצת, שמה ששנינו בברייתא שזמן קריאת שמע הוא עם הנץ החמה כדי שיסמוך גאולה לתפילה, אינו חיוב מעיקר הדין, אלא רק לוותיקין. כלומר, לאנשים המחבבים את המצוות ומקדימים לעשותם, והרי זו מצווה מן המובחר, אבל מעיקר הדין, אין צריך לסמוך גאולה לתפילה, ולכן אפשר לומר שזמן תפילת שחרית זה עד חצות. כך מסביר הפני יהושע. אם כן, חוזרים אל תירוץ הגמרא אחרי שהיא קשתה, שנאמר בברייתא מצוותה של קריאת שמע לקרותה עם הנץ החמה כדי לסמוך גאולה לתפילה. משמע שזמן תפילת שחרית הוא בהנץ החמה ולא לאחר מכן, ומדוע שנינו במשנתנו שזמנה עד חצות? תרץ את הגמרא קיתניא, האם ששנינו בברייתא שזמנה עם הנץ החמה, היינו דווקא לוותיקין, לאנשים המקדימים לעשות מצוות ומחזרים לעשותם בזמנם. ואמר רבי יוחנן, ותיקין היו גומרים אותה את קריאת שמע עם הנץ החמה כדי שיסמכו גאולה לתפילה שזמנה עם הנץ החמה, אבל משנתנו עוסקת בשאר האנשים המאחרים להתפלל ונקטה שאין להם להתפלל לאחר חצות. מקשה הגמרא וכולי עלמא עד חצות ותו לא, וכי שאר האנשים המאחרים להתפלל רשאים להתפלל עד חצות ויותר לא. ואמר רב מרי בריידר אבונה בנו של רבונה, בריידר אביר מאברבא שהיה בנו של רביר מאברבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, טעה ולא התפלל תפילת ערבית, מתפלל בשחרית שתי תפילות, אחת לתפילת שחרית ואחת תשלומין לתפילת ערבית. וכן אם טעה ולא התפלל תפילת שחרית, מתפלל במנחה שתיים. אם כן, משמע שאפשר להתפלל תפילת שחרית גם בזמן תפילת מנחה לאחר חצות. ומדוע שנינו במשנתנו שאפשר להתפלל רק עד חצות? מתרץ את הגמרא, כל היום המצלי ואזי, לכן כל היום מתפלל והולך. מה ששנינו במשנתנו שאפשר להתפלל עד חצות, היינו משום דעת חצות יהבי לי שכר תפילה בזמנה, נותנים לו שכר תפילה בזמנה, מכאן ואילך לאחר חצות שכר תפילה יהבי לי, שכר תפילה נותנים לו, אבל שכר תפילה בזמנה לא יהבי לי, לא נותנים לו. ובביאור החילוק בין תפילה לזמנה לתפילה שלא בזמנה, תפילה בזמנה יש מעלה נוספת על עצם התפילה והתחנונים לקדוש ברוך הוא וסידור שבחיו בפניו שהיא כנגד הקרבת קורבן, ומקיים על ידה ונשלמה פרים שפתנו, ואילו בתפילה שלא בזמנה אי אפשר לומר שהיא כנגד הקרבת קורבן שהרי עבר זמנה, ואם כן אין בה אלא מעלת התחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן אינו מקבל אלא שכר תפילה. לאחר שהביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן לגבי מי שטעה ולא התפלל תפילת ערבית או שחרית, מסתפקת הגמרא מה הדין אם טעה ולא התפלל תפילת מנחה. איבא אליהו הסתפקו בני הישיבה, טעה ולא התפלל תפילת מנחה, מהו שהתפלל ערבית שתיים? האם יכול להתפלל בערבית שתי תפילות, אחת לשם ערבית ואחת תשלומים לתפילת מנחה? אם תמצא לומר, אם תרצה לפשוט ממה ששנינו טעה ולא התפלל ערבית מתפלל שחרית שתיים, ואם כן הוא הדין כאשר טעה ולא התפלל מנחה התפלל ערבית שתיים, עדיין יש להסתפק שמא דווקא כאשר טעה ולא התפלל ערבית יכול להשלים אותה בשחרית, משום דחד יום ההוא שהוא יום אחד, שהרי היממה מתחילה בערב כמו דכתיב בספר בראשית פרק א' פסוק ה', ואי ערב ואי בוקר יום אחד, ולכן משלים בשחרית את תפילת ערבית של אותו יום. אבל אחר כאן כאשר טעה ולא התפלל מנחה, הרי תפילת ערבית שייכת ליום שלמחרת ותפילה במקום קורבני, וכיוון שלגבי קורבנות אומרים דעבר יומו בטל קורבנו, ודורשת זאת הגמרא במסכת תמורה בדף י' עמוד א' ממה שנאמר דבר יום ביומו, ואינו יכול להקריבו ביום אחר, גם תפילה אינה ניתנת לתשלומין ביום אחר, ואם כן לא יוכל להשלים תפילת מנחה בערבית. הודיל מה או שמה, כיוון דצלות הרחמי, כיוון שתפילה היא בקשת רחמים, כל אימא דבאים מצלי, ואזיל כל זמן שרוצה להתפלל, הוא מתפלל והולך, ויוכל להשלים תפילת מנחה, אף לאחר שעבר יומו. פושטת הגמרא את הספק מדברי רבי יוחנן. תשמע, אומרת הגמרא, בואו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא. אמר אבונה בר יהודה, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אמר אבונה בר יהודה בשמו של רבי יצחק, שאמר בשמו של רבי יוחנן, טעה ולא התפלל מנחה, מתפלל ערבית שתיים, ואין בזה משום דעבר יומו בטל קורבנו, כיוון שתפילה היא בקשת רחמים ומשלים תפילתו אף לאחר שעבר יומו. אם כן, יש לפשוט שיכול להשלים תפילת מנחה בערבית. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, שאם טעה ולא התפלל אחת מהתפילות יכול להשלימה בתפילה שלאחריה. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רבי יוחנן ממה ששנינו בברייתא. נאמר בפסוק במגילת קהלת פרק א' פסוק ט"ו, מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. דורשת הברייתא, מעוות לא יוכל לתקון, זה מי שביטל קריאת שמע של ערבית וקריאת שמע של שחרית, או תפילה של ערבית או תפילה של שחרית, שאינו יכול לתקן זאת. וחיסרון לא יוכל להימנות, זה מי שנמנו חבריו לדבר מצווה וביקשו להימנות עמם ולא נמנע עמהם, לא יוכל להימנות עמהם שוב, משום שכבר עשו את המצווה. מבואר בברייתא שמי שביטל תפילה אחת, הרי הוא בגדר מעוות לא יוכל לתקון, ואם כן קשה על דברי רבי יוחנן, שאם לא יתפלל אחת מהתפילות, יש לו תקנה ויכול להשלימה לאחר מכן. מתרץ את הגמרא, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אך הרבה מאי עסקינן כאן בברייתא במה מדובר שביטל תפילה במזיד. ולכן שנינו שאין לו תקנה, ואילו רבי יוחנן עסק במי שטעה ולא התפלל, ולכן יכול להשלימה לאחר מכן. ומה ששנינו במי שביטל במזיד שהוא בגדר מעוות לא יוכל לתקון, הכוונה היא שלא יוכל לקבל שכר תפילת מצווה. אבל גם אם ביטל תפילה במזיד יכול להשלימה בתפילה שלאחריה ולקבל שכר תפילת רשות, כך אומר הראש. המאירי כותב בשם היש אומרים, שאף מי שהיה טרוד בהסקה ובמחמת תרדתו לא יתפלל אחת מן התפילות, אף שזכר שיש לו להתפלל, יש לו תשלומין. הועיל ולא ביטל תפילה במזיד, אלא רק מחמת תרדתו. כך גם פוסק הרמב"ם הלכות תפילה פרק ג' הלכה ח'. רבשי מוכיח כדברי רב יוחנן ממשמעות דברי הברייתא. אמר רבשי, די קנמי יש לדייקן גם מדברי הברייתא, דקטני שנינו בה ביטל, ולא קטני טעה. משמע שמדובר שביטל במזיד. מסיקה הגמרא שמע מן אכן יש להוכיח כן שהברייתא עוסקת במי שביטל תפילה במזיד, ולא ששכח. לאחר שהביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן לגבי תפילת תשלומין, מביאה כעת הגמרא בדף חבב עמוד ב' ברייתא, שנאמרו בה דינים נוספים של תפילת תשלומין. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא טעה ולא יתפלל מנחה בערב שבת שהיא תפילת חול, מתפלל בליל שבת שתיים, שתי תפילות ערבית של שבת, אחת לערבית של שבת ואחת תשלומין למנחה. וחידשה בזה הברייתא שאף על פי ששכח תפילה של חול, אינו משלימה בתפילת חול, אלא יכול להשלימה בתפילת שבת. וטעם הדבר הוא, שכשם שחכמים לא יטריחו את האדם להתפלל בשבת 18 ברכות משום כבוד השבת, כמה מבואר ליל בדף חפה לפעמוד א', כך לא יטריחו להתפלל 18 ברכות גם בתפילת השלומין. כותב המגיד תעלומה, שמטעם זה לא צריכה הברייתא לומר בפירוש שמתפלל שתיים של שבת, כמו שאמרה בהמשך לגבי מי שטעה ולא יתפלל מנחה של שבת, שמתפלל במוצאי שבת שתיים של חול. כי זה פשוט, שהרי אף בתפילות המחויבות בשבת השמיטו חכמים את הברכות האמצעיות מחמת התרחה, כל שכן בתפילה שהיא רק לתשלומין. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן אם טעה ולא יתפלל מנחה בשבת, מתפלל במוצאי שבת שתיים של חול, אחת לערבית של מוצאי שבת, ואחת תשלומין למנחה. ולמרות שהוא מתפלל יותר ממה שהוא חייב, שהרי בתפילת שבת יש רק שבע ברכות והוא משלימה בתפילת חול, שיש בה 18 ברכות, אין לחוש לכך. כיוון שאף בשבת מעיקר הדין יש להתפלל 18 ברכות, אלא שחכמים השמיטו את הברכות האמצעיות כדי לא להטריחו. לכן כשעברה שבת חוזר לדינו וחייב להתפלל 18 ברכות כדי להשלימה. ככה תוספות בדיבור המתחיל טעה ולא יתפלל. ממשיכה הברייתא ואומרת, הוא מבדיל באמירת אתה חוננתנו בברכת חונן הדעת בראשונה. בתפילה הראשונה, כיוון שיש להקדים את תפילת החובה לתפילת התשלומין. וטעם הדבר תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ותפילת החובה היא ערבית של מוצאי שבת שתקנו לומר בהבדלה. המבואר לכמן בדף למד ג' עמוד א'. ואינו מבדיל בשנייה, בתפילה השנייה, כיוון שהיא תשלומין לתפילת מנחה של שבת, לא אומר אתה חוננתנו, ואם יבדיל בשנייה ולא יבדיל בראשונה, התפילה השנייה עלתה לו לערבית של מוצאי שבת שהרי יבדיל רק בה, ואילו התפילה הראשונה לא עלתה לו כלל. לערבית של מוצאי שבת לא עלתה לו משום שלא יבדיל בה, ולתשלומין לא עלתה לו מפני שיש להקדים תפילת חובה לתפילת השלומין. אם כן, מסתמה הייתה דעתו בתפילה הראשונה לתפילת החובה ולא לתפילת התשלומין. הברייתא מבואר שהתפילה הראשונה לא עלתה לו לתפילת מוצאי שבת כיוון שלא יבדיל בה. בקשה הגמרא על כך בברייתא אחרת. תמהה הגמרא לממרא אם באה הברייתא לומר דקייבן דלא אבדיל בקמייתא, הואיל ולא יבדיל בתפילה הראשונה. כמאן דלא צלי דמי ומהדרינן לי? הרי זה כמי שלא יתפלל ומחזירים אותו לשוב ולהתפלל? שכך משמע ממה שנאמר בברייתא, שהתפילה הראשונה לא עלתה לו לתפילת מוצאי שבת כיוון שלא יבדיל בה? ורמינו. יש להקשות סתירה, שנינו בברייתא אחרת, טעה ולא הזכיר גבורות גשמים, לא הזכיר משיב הרוח, הוא מוריד הגשם בברכת תחיית המתים, ושאלה, בקשת ותן טל ומטר לברכה בברכת השנים, מחזירים אותו לשוב ולהתפלל. ובמסכת תענית, בדף ב' עמוד א' אמרו שהגשמים נקראים גבורות כיוון שיורדים בגבורה, ומבאר המאירי שם, שהגבורה רומזת על בועם הרבה פעמים שלא בזמן ירידתם מדרך הטבע להשגחת האל על בניו לרוב תפילתם. ועוד שכל טיפה וטיפה יורדת ממקום גבוה מאוד, ואינן מתערבות זו בזו. נאמר בכל אופן בברייתא, טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים ושאלה בברכת השנים, מחזירים אותו לשוב ולהתפלל. אבל אם טעה ולא הזכיר אבטלה, דהיינו אתה חוננתנו בברכת חונן הדעת, אין מחזירים אותו מפני שיכול לאומרה על הכוס. לעשות את ההבדלה על כוס היין, אם כן קשה על הברייתא הראשונה, מדוע אם לא יבדיל בתפילה הראשונה, לא עלתה לו התפילה לתפילת מוצאי שבת, והרי שנינו שאם לא יבדיל בתפילה, יצא ידי חובה ואין מחזירים אותו. מסיקה הגמרא ואומרת קשיא, אכן הדבר קשה. ממה שנקטה הגמרא קשיא ולא תיופתא, כותב הראש בשם רבי גאון, שהברייתא אינה משובשת וטעמה מסתבר, משום שמדובר שיבדיל בשנייה, וגילה דעתו בזה שהראשונה הייתה כוונתו לתשלומין, ובשנייה לערבית של מוצאי שבת, וכיוון שאין להקדים תפילת תשלומין לשל חובה, על כן צריך לחזור ולהתפלל תפילת תשלומין. אבל אם לא יבדיל באף אחת מן התפילות או שיבדיל בשתיהן, אין מחזירים אותו משום שאין גילוי דעת שהתפילה הראשונה הייתה לתשלומין. בשולחן ערוך אורח חיים סימן רי צדי דלת, סעיף א' נפסק כמו הברייתא השנייה, שאם לא יבדיל בתפילה אינו חוזר כיוון שצריך להבדיל על הכוס. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת מי תיקן את שלושת התפילות וכנגד מה. אומרת הגמרא איתמר נאמר בבית המדרש רבי יוסי בר רבי חנינא אמר תפילות, אבות תקנום, אברהם יצחק ויעקב תקנום, ואין הכוונה שיתפללו בנוסח התפילה הקבוע לנו, אלא שיתפללו את שלושת התפילות. רבי יהושע בן לוי אמר תפילות כנגד תמידין תקנום, אנשי כנסת הגדולה. ומבאר הרמב״ם בספר המצוות מצווה י' שאין הכוונה של הגמרא שחכמים תקנו את עיקר דין תפילה, שהרי חובה תפילה היא מן התורה, אלא חכמים סידרו את זמני התפילות כנגד זמני הקרבת הקורבנות. והרמב״ם לשיטתו בהלכות תפילה פרק א' הלכה א', שעיקר דין תפילה הוא מן התורה. אבל הרמב״ן, בהשגות על ספר המצוות, מצוות עשה ה' חולק עליו וסובר שעיקר דין תפילה הוא מתקנת חכמים. מביאה הגמרא סיוע לדברי רבי יוסי ברבי חנינא ורבי יהושע בן לוי מברייתות השנויות כמותם. אומרת הגמרא תניא כבתי דרבי יוסי ברבי חנינא ותניא כבתי דרבי יהושע בן לוי, שנינו ברייתא כדברי רבי יוסי ברבי חנינא, שכאמור אמר תפילות אבות תקנום, ושנינו ברייתא כשיטת רבי יהושע בן לוי, שסבר שתפילות כנגד תמידין, כנגד קורבנות התמיד הקריבים בכל יום, תקנו אותם אנשי כנסת הגדולה. תניא כבתי דרבי יוסי ברבי חנינא, שנינו ברייתא כשיטתו של רבי יוסי ברבי חנינא, נאמר בה אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר בספר בראשית פרק י' פסוק זך, לאחר הפיכת סדום וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. ולעיל בדף עמוד ב' דורשת הגמרא מן הפסוק הזה שיש לקבוע מקום לתפילה. פה דורשת הגמרא ואין לשון עמידה אלא תפילה, שנאמר בתהילים קובב לגבי המגיפה שהייתה בבני ישראל אחר שזנו עם בנות מואב ועבדו עבודה זרה, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגיפה. הרי שאברהם תיקן תפילה בבוקר והיינו תפילת שחרית. יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר בספר בראשית פרק כ"ד פסוק סמך ג', ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ואין לשון שיחה אלא תפילה, שנאמר בתהילים קוף ב' תפילה לעני לישראל שהם עם עני, כי יעטוף בשעה שתתתף נפשם בצרה ולפני השם ישפוך שיחו. היינו שבפסוק הזה אין הכוונה אלא לתפילה, אבל יש מקומות רבים בהם שיחה אינה תפילה אלא שיחה כפשוטו, אומר המהרש"א. ומה שהסברנו תפילה לעני לישראל שהם עם עני כי יעטוף בשעה שתתתף נפשם בצרה, זה הסברו של רש"י שם בתהילים. בכל אופן מוכח מפה שיצחק תיקן תפילה לפנות ערב, היינו תפילת מנחה. ואף שמצינו שאברהם התפלל בשעת מנחה, כי שנינו במסכת יומא בדף כוח עמוד ב', שאברהם התפלל בשעה שהשחירו כתלי הקיר, כלומר שהצל החל לנטות על הקיר, והיינו בתחילת שעה שביעית, יש לומר שאברהם מתפלל מנחה לאחר שיצחק תקנה. כך תוספות, בדיבור המתחיל יצחק תיקן תפילת מנחה. וביאר רבנו תם בספר הישר, שכיוון שבשעה שנולד יצחק היה אברהם בן 100 שנה, ויצחק תיקן את תפילת מנחה כשהיה בן 40 ואברהם חי 175 שנים, הרי שאברהם חי 35 שנים לאחר שתיקן יצחק את תפילת מנחה. אומרת הגמרא יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר בספר בראשית פרק כוח פסוק י"א, לאחר שיצא יעקב מבאר שבע ללכת לחרן, ויפגע במקום, בהר המוריה, שהוא מקום הנזכר במקום אחר, וירא את המקום מרחוק, מפרש רש"י. אילו הראם מבאר לפי דרשת הגמרא כאן שמקום הכוונה לקדוש ברוך הוא שנקרא מקום. כמבואר במדרש ויפגע במקום רבונה אמר בשם רבי ימי, מפני מה מכנים שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראים אותו מקום, שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו, והיינו שיתפלל אל הקדוש ברוך הוא. אם כן נאמר בפסוק ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש, שקעה השמש, ואין לשון פגיעה אלא תפילה, שנאמר בספר ירמיה פרק ז' פסוק ט' ז', לאחר שאמר השם לירמיה להזהיר את ישראל ולספר להם מה יקרה אם לא ישובו, הוסיף ואמר לו ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תישא באדם רינה ותפילה ואל תפגע בי, אל תבקש ממני באדם, הרי שיעקב תיקן תפילה בסמוך לשקיעת השמש והיינו תפילת ערבית. שואלים התוספות בדיבור המתחיל יעקב תיקן תפילת ערבית, הרי מבואר במסכת חולין בדף צדי א' עמוד ב' שיעקב התפלל ביום, ורק לאחר שהתפלל רצה ללכת לדרכו, ושקעה לו השמש קודם זמנה בכדי שילון שם, אם כן מדוע זמן תפילת ערבית הוא מצאת הכוכבים. והרים התוספות שלשיטתם לאל בדף ב' עמוד א' דיבור המתחיל מאימתי, שהלכה כרב יהודה שזמן תפילת מנחה הוא עד פלג המנחה, ומיד כשיחלה זמן מנחה מתחיל זמן ערבית, וגם קריאת שמע אפשר לקרוא אז, ממילא לא קשה, עד הרבה יש להקדים תפילת ערבית מבעוד יום קצת. אומרת הגמרא ותניא קבתי דרבי יהושע בן לוי, ויש ברייתא כשיטתו של רבי יהושע בן לוי שאמר שתפילות כנגד תמידין תקנו אותם אנשי כנסת הגדולה. נאמר בברייתא מפני מה אמרו חכמים זמן תפילת השחר עד חצות היום, שרי קורבן תמיד של שחר קרב והולך עד חצות היום. רבי יהודה אומר זמן תפילת השחר עד 4 שעות, שרי תמיד של שחר קרב והולך עד 4 שעות. כלומר חכמים ורבי יהודה מודים שסוף זמן תפילת שחרית הוא כמו סוף זמן הקרבת תמיד של שחר, אלא המחלוקת מהו סוף זמן הקרבת תמיד של שחר. חכמים סוברים שתמיד של שחר קרב עד חצות, ורבי יהודה סובר שזמנו עד 4 שעות מתחילת היום ואסור להקריבו לאחר מכן. ובתלמוד הירושלמי מבואר שרבי יהודה סובר שזמן תפילת שחרית הוא עד 4 שעות, משום שהוא דורש גזירה שווה בבוקר בבוקר. נאמר לגבי קורבן התמיד את הכבש שיחת תעשה בבוקר, ולגבי לקיטת המן נאמר וילקטו אותו בבוקר בבוקר. מה להלן ב-4 שעות כמבואר שם, אף כאן ב-4 שעות. ולו חכמים סוברים שזמנה עד חצות, משום שנאמר לגבי קורבן התמיד, שניים ליום. דהיינו יש לחלק את היום לשניים, חציו לבוקר וחציו לערב. ממשיכה הברייתא ואומרת, ומפני מה אמרו חכמים שזמן תפילת המנחה עד הערב, שהרי קורבן תמיד של בין הארבעים קרב והולך עד הערב. רבי יהודה אומר זמן תפילת מנחה עד פלג המנחה, דהיינו מחצית מזמן המנחה, ובהמשך תבאר הגמרא מהו הזמן הזה, שהרי קורבן תמיד של בין הארבעים קרב והולך עד פלג המנחה. ומפני מה אמרו תפילת הערב, תפילת ערבית, אין לה קבע, שזמנה כל הלילה, שהרי איברים של קורבנות עולה, ופדרים חלבים של שאר קורבנות שדמן נזרק לפני שקיעת החמה שלא נתקלו מבערב, שלא נשרפו כליל עד הערב, קרבים והולכים כל הלילה, ותפילת ערבית נתקנה כנגדן. ומפני מה אמרו חכמים זמנם של תפילות המוספין כל היום, שהרי קורבן של מוספין קרב כל היום. רבי יהודה אומר זמן תפילת המוסף עד 7 שעות מתחילת היום, שהרי קורבן מוסף קרב והולך עד 7 שעות. מסיים את הברייתא ואיזוהי מנחה גדולה, מהו התחלת זמן תפילת מנחה, וזמן זה נקרא מנחה גדולה משהו שזהו זמנה הגדול של תפילת מנחה, משש שעות ומחצה ולמעלה ועלה, משום שהבא להקדים ולהקריב תמיד של בין הארבעים אינו יכול להקדימו קודם הזמן הזה, משום שנאמר לגבי תמיד של בין הארבעים, בין הארבעים משמע מזמן שינתו צללי ערב, והיינו משש שעות ומחצה ועלה, שהרי עד שש שעות ומחצה חמה עומדת באמצע הרקיע בראש כל אדם, ורק לאחר מכן מתחילה ננטות, כמבואר במסכת פסחים דף צדיד עמוד א'. איזוהי מנחה קטנה, מהו זמנה השני של תפילת מנחה? וזמן זה נקרא מנחה קטנה משהו שהוא זמנה הקטן של תפילת מנחה שסמוך לחשיכה, מתשע שעות ומחצה ולמעלה והלאה, משום שזמן הקרבה תמיד של בין הארבעים הוא מתשע שעות ומחצה, כמבואר במסכת פסחים דף נ"ח עמוד א'. מסתפקת עכשיו הגמרא בדברי רבי יהודה שאמר שזמן תפילת מנחה הוא עד פלג המנחה, כלומר עד מחצית מזמן המנחה. האם כוונתו לזמן מנחה גדולה או לזמן מנחה קטנה? איבא אלו יסתפקו בני הישיבה. רבי יהודה סובר שזמן תפילת מנחה הוא עד פלג המנחה. האם פלג מנחה כמה כאמר, כוונתו למחצית מזמן מנחה הראשון, והיינו מנחה גדולה שזמנה משש שעות ומחצה, אם כן נמצא שזמן המנחה הוא חמש שעות ומחצה עד סוף היום, ופלג המנחה הוא מחצית מן הזמן הזה, כלומר תשע שעות ורבע מתחילת היום, או שם הפלג מנחה האחרונה כאמר, כוונתו למחצית מזמן מנחה האחרון, והיינו מנחה קטנה שזמנה מתשע שעות ומחצה, אם כן נמצא שזמן מנחה הוא שעתיים ומחצה, ופלג המנחה הוא מחצית מן הזמן הזה, כלומר 11 שעות פחות רבע מתחילת היום. ויהיה הגמרא ברייתא פושטת את הספק, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, דתניא שנינו במפורש בברייתא, רבי יהודה אומר פלג המנחה האחרונה אמרו, והיא 11 שעות חסר רביה, הרי שכוונת רבי יהודה כמו הצד השני בספק. חוזרת הגמרא לברייתא שנויה כדברי רבי יהושע בן לוי, ומקשה ממנה על דברי רבי יוסי ברבי חנינה. נעימה תאבית יופתא דרבי יוסי ברבי חנינה, האם תאמר שיש פרחה לדברי רבי יוסי ברבי חנינה מדברי הברייתא השנויה כדברי רבי יהושע בן לוי? ולמרות ששנינו ברייתא כדברי רבי יהושע בן לוי וגם ברייתא כדברי רבי יוסי ברבי חנינה, אם כן היה לגמרא להקשות גם על רבי יהושע בן לוי מהברייתא השנויה כדברי רבי יוסי ברבי חנינה, מבאר הצלח שבברייתא לא נאמר בפירוש שהאבות תקנו את שלושת התפילות כחובה לדורות, כמו שסובר רבי יוסי ברבי חנינה. אם כן אפשר לומר שתקנו אותם רק לעצמם, ואילו אנשי כנסת הגדולה תקנום לדורות כנגד תמידים כרבי יהושע בן לוי. לכן מקשה הגמרא על רבי יוסי ברבי חנינה מהברייתא השנויה כדעתו של רבי יהושע בן לוי. מתרצת הגמרא, אמר לך רבי יוסי ברבי חנינה, רבי יוסי ברבי חנינה אני יכול לתרץ לך, לעולם אימא לך באמת אומר לך שתפילות אבות תקנום, כמו שאני סובר, כמו שרבי יוסי ברבי חנינה סובר, ואני מודה, והסמיכינו רבנן הקורבנות, וחכמים סמכו אותם על הקורבנות. ואם כן, אין קושייה מהברייתא שמבואר בה שחכמים סמכו את התפילות על הקורבנות. ובטעם הדבר שהוצריכו חכמים להסמיכם על הקורבנות, למרות שכבר נתקנו בידי האבות, מבאר השיטה מקובצת, שמחמת תקנתם של האבות לא היה מוטל חיוב להתפלל. על כן תקנו חכמים את התפילות כנגד הקורבנות, והטילו על ידי כך חיוב להתפלל. מביאה הגמרא ראיה לתירוץ הזה. משום דהי לא תימא אחי, אם לא תאמר כך שרבי יוסי ברבי חנינא מודה שחכמים סמכו אותם על הקורבנות, תפילת מוסף לרבי יוסי ברבי חנינא מן תקנה. מי תיקן אותה? הרי שלושת האבות תקנו רק את שלושת התפילות. אלא ודאי שלרבי יוסי ברבי חנינא תפילות אבות תקנו, את שלושת התפילות תקנו האבות, והסמיכינו רבנן הקורבנות, וכשלא מצאו תפילה כנגד קורבנות המוסף, עמדו ותקנוה. נמצא שרבי יוסי ברבי חנינא מודה שתפילת מוסף נתקנה על ידי חכמים כנגד קורבנות המוסף. יש להקשות שאם כן היה לו לומר כן גם בשאר התפילות, מדוע סובר רבי יוסי ברבי חנינא שהאבות תקנו את שאר התפילות? מיישב המהרש"א שרק לאחר שתקנו האבות את שלושת התפילות, תקנו חכמים תפילה נוספת כנגד המוספים. אבל אם האבות לא היו מתקנים את התפילות, לא היו חכמים מתקנים תפילות כלל. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חו במסכת ברכות, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מתי יכול אדם להתפלל כנגד בית הכיסא? שאלה שנייה, מה בין מתפלל שחרית עד חצות לבין משלים שחרית במנחה? שאלה שלישית, מדוע שוכח להתפלל ערבית ישלים בשחרית? הרי תפילת ערבית היא רשות, התשובה נמצאת בתוספות. שאלה רביעית, שכח להתפלל מנחה בשבת, מה יעשה? שאלה חמישית, כנגד מי תקנו את התפילות? השאלה האחרונה, עד מתי ניתן להתפלל מוסף ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. אודות אשר למדנו כעת בדפינו היומי בדף חו במסכת ברכות, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו שונים מספר הלכות למעשה על אשר למדנו בדפינו היומי, והיום הזה הלכות מתחילת הפרק הרביעי. זמן תפילת השחר עד סוף 4 שעות, שהוא שליש היום, וצריך לסיים תפילת 18 בתוך שליש היום. ואם טעה או עבר והתפלל אחר 4 שעות עד חצות, אף על פי שאין לו שכר על תפילה בזמנה, יש לו שכר תפילה. וטוב שיתנה שאם מצד הדין הוא פטור, הרי זו תפילת נדבה. אחר חצות אסור להתפלל תפילת שחרית, ואפילו בחצי שעה לאחר חצות אסור. ובדיעבד אם מתפלל שחרית בתוך חצי שעה שלאחר חצות יצא, ואינו צריך להתפלל שנית. תחילת זמן תפילת השחר מצוותה שיתחיל עם הנץ החמה. כמו שנאמר, יראו חיים שמש, ואם יתפלל משעלה עמוד השחר, ואיר פני המזרח, יצא בדיעבד, ובשעת הדחק כגון במשקים לצאת לדרך וכדומה, שאר דוחק ואונס, מותר אפילו לכתחילה. טעה או נאנס ולא יתפלל שחרית, מתפלל במנחה שתיים. התפילה הראשונה עולה לתפילת מנחה, והתפילה השנייה לתשלומי תפילת שחרית. ולכתחילה משלימה, שלאחר שמתפלל תפילת 18 של מנחה, יאמר אשרי, ואחר כך יתפלל 18 לתשלומי שחרית. ואם מפך לא יצא ידי תפילה, שהיא לתשלומין וצריך לחזור ולהתפלל אותה. וכן הדין בכל מקום שצריך להתפלל תפילה לתשלומין. תקנו חז"ל שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות, שתי תפילות בכל יום כנגד שני התמידים, וכל יום שיש בו קורבן מוסף, תקנו בו תפילה שלישית כנגד קורבן מוסף. ותפילה שכנגד התמיד של בוקר היא הנקראת תפילת השחר, תפילה שכנגד תמיד של בן הארבעים היא הנקראת תפילת מנחה. התפילה כנגד המוספים היא הנקראת תפילת המוספים. וכן תקנו שיהיה אדם מתפלל תפילה אחת בלילה, שהרי איברי תמיד של בן הארבעים מתקלים והולכים כל הלילה. התפילה היא במקום הקורבן, ולכן צריך להיזהר שתהיה דוגמת הקורבן בכוונה ולא יעריב במחשבה אחרת, כגון מחשבה שפוסלת בקודשים. להתפלל מעומד כמו העבודה, יהיה קביעות מקום כמו הקורבנות, שכל אחד קבוע מקומו לשחיטתו ומתן דמו, ולא יחצוץ דבר בינו לקיר, כמו הקורבן שחציצה פוסלת בינו לכלי. ראוי שיהיו לו מלבושים נעים מיוחדים לתפילה כמו בגדי כהונה, אלא שאין כל אדם יכול לבזבז על זה. בכל מקום, טוב שיהיו לו מכנסיים מיוחדים לתפילה משום נקיות. זהו שונה הלכות שלנו להיום. אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. במשנה היומית אנחנו שונים את המשניות שאין עליהם גמרא שבסדר זרעים, והיום הזה אנחנו אוחזים במסכת דמאי אשר בסדר זרעים, פרק ז' משנה ז'. אומרת המשנה, 100 תבל 100 חולין שנתערבו זה בזה, כגון 100 תאנים של תבל ו100 של חולין, ומדובר כאן בטבל הטבול רק למעשר ולתרומת מעשר, אבל לא לתרומה גדולה. דהיינו שידוע שהופרשה כבר ממנו תרומה גדולה, והרי תערובת זו אסורה לזרים על ידי תרומת המעשר שבה. אי אפשר להפריש אחד מהתערובת לשם תרומת מעשר, לפי שיש חשש שמא מישל חולינו ואין מפרישים מן הפטור על החייב, נוטל 101 מתוך התערובת של ה-200, והרי יש בהם בוודאי אחד טבל. והוא עושה הוא תרומת מעשר על המאה הטבל, כשאומר, תשעה של טבל שבתוך התערובת עם האחד שיש במאה ואחד שנטלתי, הם מעשר ראשון. והאחד הזה תרומת מעשר עליהם. וכל המאה ואחד שנטל אוי ומעורב בהם האחד שעשהו תרומת מעשר, הרי הוא מוכרם לכהן, והכהן משלם לו דמיהם כשאר התרומה שהוא בזול. חוץ מדמי האחד שהוא תרומת מעשר שחייב לתנו לכהן בחינם. שאר ה-99 שנשארו בידו, מותרים לו מכל מקום, כי אם הם חולין, הרי ודאי מותרים, ואם הם טבל, הרי יפריש עליהם אחד לתרומת מעשר. וצריך עוד להפריש מהם מעשר ראשון ומעשר שני כפי החשבון. ממשיכה המשנה ואומרת, מעט טבל, מעט מעשר. אם נתערבו זה בזה, מעט טבל ומעט מעשר ראשון שלא הופרשה מהם תרומת מעשר, ונמצא בתערובת הזו 11 תרומת מעשר, אחד ממאה של הטבל ו10 ממאה של המעשר, ואי אפשר להפריש 11 מכל התערובת כתרומת מעשר ולתנם לכהן, שמה משל טבל הם, והרי ממאה טבל אינם ראויים למעשר אלא 10, ואילו אמנם יכולים להיות תרומת מעשר על המאה של המעשר, אבל האחד הנוסף על 10, אם הוא טבל, הרי אינו יכול להיות תרומת מעשר, שאין תרומת מעשר אלא מן המעשר ולא מן הטבל ולא מן החולין. במקרה כזה נוטל 101 מתוך ה-200, ובהם יש בוודאי אחד טבל, והוא עושה הוא תרומת מעשר על המאה הטבל, ונותן כל המאה ואחד ללוי, במקום 100 המעשר שחייב לו. והלוי מוכרם לכהן בדמי תרומה, חוץ מ-11 תרומת מעשר שבהם שחייב לתנם לכהן בחינם. ו-99 נותרים לאחר שהופרשו ממעשר ראשון ומעשר שני, הרי הם מותרים מכל מקום, כי אם הם טבל, הרי יפריש כל מעשרותיהם כדין. ואם הם מעשר, הרי המאה ואחד שנטל הם הטבל, ו10 מתוך המאה ראויים להיות מעשר ראשון. והם יהיו תרומת מעשר על המעשר שבידו, וכיוון שהופרשה תרומת מעשר, הרי המעשר הותר לזרים. 100 חולין מתוקנים שהופרשו מהם כל המעשרות. 100 מעשר ראשון שלא הופרשה מהם תרומת מעשר שנתערבו זה בזה, ויש בתערובת זו 10 תרומת מעשר, שצריך היה להפרישה מן המעשר, ואי אפשר להפרישה מן התערובת, שמה היו משל חולין, ואין מפרישים תרומת מעשר מן החולין. במקרה כזה נוטל 110 מתוך ה-200, והרי יש בהם בוודאי 10 מן המעשר שם תרומת מעשר עליו. וכל ה-110 ניתנים לכהן, והוא משלם את דמיהם כשאר התרומה חוץ מדמי 10 שהם תרומת מעשר. ו-90 שנשארו בידו מותרים מכל מקום, כי אם הם חולין, מוטב. ואם מעשר הם, הרי הופרשה מהם תרומת מעשר, כמו שביארנו במקרה הקודם. אבל אומרת המשנה, 100 טבל 90 מעשר שנתערבו זה בזה, ונמצא שיש להפריש מן התערובת 10 לתרומת מעשר, אחד מן המאה של טבל ו9 מן ה-90 של מעשר, עוד 90 טבל ו-80 מעשר שנתערבו ויש להפריש מהתערובת 8 ו-9 עשיריות לתרומת מעשר, לא יפסיד כלום. שאם נתערבו 100 טבל ו-90 מעשר, הרי הוא נוטל מהתערובת 10 כדי תרומת המעשר שבה, ונותנם לכהן ונמצא השאר מותר לו מכל מקום, כי אם 10 הם משל המעשר, הרי 9 מהם תרומת מעשר על המעשר, ואחד תרומת מעשר על המעשר הראשון שבטבל. ואם 10 הם משל טבל, הרי הם מעשר ראשון על המאה טבל. וכיוון שיש לו עכשיו 100 מעשר, הרי הוא עושה 10 אילו תרומת מעשר על כל התערובת. וכן אם נתערבו 90 טבל ו-80 מעשר, נוטל מהתערובת 8 ו-9 עשיריות כדי תרומת מעשר שבא ונותנם לכהן, והשאר מותרים מכל מקום. נמצא איפה, כמו שאומרת המשנה, לא יפסיד כלום. זה הכלל מסכם את המשנה. כל זמן שהטבל מרובה על המעשר, שיש במעשר הראשון שבטבל לכל הפחות כדי שיעור תרומת מעשר של כל התערובת, כגון במאה טבל ו-90 מעשר, שתרומת המעשר על כל התערובת היא 10, והרי יש במאה של הטבל 10 מעשר ראשון שראויים להיות תרומת מעשר על כל התערובת, לא יפסיד כלום. שמפריש מהתערובת את תרומת המעשר ונותנה לכהן, והשאר מותר לו, כמו שביארנו. וכעת הגענו למשנה החותמת את מסכת דמאי, פרק ז' משנה ח'. מישהו היו לו 10 שורות של 10-10 כדי יין, שבכל שורה עמדו 10 כדים, ובסך הכל 100 כדים. ואמר, בעל כדי היין, שורה חיצונה אחת מעשר, שורה אחת חיצונה שיש בה 10 כדים תהיה מעשר ראשון על 100 כדים, ואין ידוע איזו היא. מהי השורה החיצונה שהתכוון לה? שהרי יש כאן 4 שורות חיצוניות ל-4 רוחות השמיים, ונמצא שבכל אחת מהשורות החיצוניות הללו יש כד אחד, שזה ספק תרומת מעשר, נוטל 2 חביות לוחסן באלכסון. כלומר, 2 החביות שבקצות אחד האלכסונים, הוא נוטל, לפי שכל חבית שבקצה האלכסון נמנית עם 2 השורות החיצוניות. ושתי החביות הללו עם ספק תרומת מעשר, וכל השאר מותר. הוא מוכר את שתי החביות לכהן בדמי תרומה של חבית אחת, שכן חבית אחת הוא חייב לכהן ליתן כתרומת מעשר. ואם אמר חצי שורה חיצונה אחת מעשר, היינו חמש חביות שבחצי השורה החיצונה יהיו מעשר ראשון, ואין ידוע איזוהי חצי השורה החיצונה שהתכוון לה, שהרי יש כאן שמונה חצאי שורות חיצוניות, נוטל ארבע חביות מארבע זוויות, שכל אחת נמנית עם שני חצאי שורות חיצונות. ארבע חביות שנטל לה היינו החצי מכל אחת, מוכר לכהן חוץ מדמי חצי חבית שחייב לתרומת מעשר. שורה אחת מעשר, אם אמר שורה אחת תהיה מעשר ראשון ולא אמר חיצונה, ואין ידוע איזוהי השורה שהתכוון לה, נמצא שחבית אחת בכל שורה יספק תרומת מעשר, נוטל שורה אחת לוחסן עשר חביות שבה לחסון, והעשר חביות הללו עם ספק תרומת מעשר ומוכרן לכהן חוץ מדמי חבית אחת שחייב לתרומת מעשר וכל השאר מותר. ואם אמר חצי שורה אחת מעשר ראשון ואין ידוע איזוהי חצי השורה שהתכוון לה, נוטל שתי שורות לוחסן, כל החביות שבשני הלחסונים. ואם אמר חבית אחת מעשר ראשון ואין ידוע איזוהי החבית שעשה מעשר, נוטל מכל חבית וחבית עשירית לתרומת מעשר, כי כל אחת יספק מעשר, ומוכר את כל העשיריות לכהן חוץ מדמי עשירית אחת שחייב לתרומת מעשר. סליק מסכת דמי. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את המשניות של מסכת דמי, ומחר בעזרת השם ובישועתו נתחיל ללמוד את המשניות של מסכת כלאיים במסגרת המשנה היומית. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי במסכת ברכות. היום הזה, יום רביעי ג' בשבט תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף חביו במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי ד' בשבט תשפ"א, ונלמד דף זך, דף חף זין במסכת ברכות. לקוראים בנימין מילצקי, ונרוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.